הדגל לא התווכח איתך. אף על פי שלדעתי על הדגל להוסיף ולהתנוסס מעל המערה. אולם לגבי שתי ההוראות הנוספות, לא אתן להוציא את ספר התורה או את ארון הקודש, ולא אתן כי יחלצו נעליים בהיכנסם למערת המכפלה. חזרתי בשבוע שעבר ממחנות ההשמדה בפולין, ואינני יודע למה אני נזרק לשם שוב, אבל גם שם, להבדיל, ביקשו להוציא את ספרי התורה מארונות הקודש, וגם שם השילו את נעליהם של היהודים. משפט הסיום. יש ולעיתים כשאנחנו מתקרבים לאנשים קטנים, אנחנו רואים אותם קטנים. באורח פרדוקסלי, יש ולעיתים אנחנו מתקרבים לאנשים גדולים, וככל שאנחנו מתקרבים, כך הם גדלים. יש ולעיתים מרחק הזמן יוצר שכחה, והוא מחדד עוצמות של זיכרון. אני חושב שהרב גורן זצ"ל זוכה לחיות במותו. הוא מתגלה לנו במלוא גודלו ועוצמתו. לא נכנסתי לנעליו, גם לא התיימרתי. אני עומד בצדו, בצילו, והולך לאורו, שכן הוא הניח את מורשת הרבנות הצבאית, והיא מאירה לנצח נצחים. יהי זכרו של הרב גורן זצ"ל ברוך לעד.
כרב ראשי לצה"ל, כרב ראשי לתל אביב יפו וכרב ראשי לישראל, חפצים שהיו איתו בכל הרגעים ההירואיים והקשים, ספר התורה, ארון הקודש והשופר. הבן רמי גורן, כבר אמרנו, נבצר ממנו להיות כאן איתנו בשל שהות בחו"ל, ספון בחדרו של אביו.
של אבא של הרב גורן, הוביל הרבה מאוד שעות. זה ארון קודש שהוא קיבל אותו במתנה, נדמה לי בשנת 50 או משהו כזה, מפקד יחידת חיל האוויר. ופה נעשה תמונים כל האוצרות של הדברים שהיו חשובים לאבא. זה ספר תורה שאיתו עבר הרב את כל המלחמות. ספר שנכתב למשפחת שפירא, לזכר ברוך אשר שפירא שנהרג בתפשין ח', כלומר 1948 בפריצת הדרך לירושלים. ואבא לקח אותו איתו בתור הספר המוביל בכל המלחמות. בשופר יש סיפור מעניין בפני עצמו, כשהוא הגיע ביום ראשון המלחמה לכיבוש עזה, פריצה לעזה, הקומנדקר שבו הוא נסע, הנומן שבו הוא נסע, חטף פגיעה ישירה, והכפר נשרף והותח. כשהוא הגיע לירושלים, לקראת כיבוש העיר העתיקה, לא היה לו שופר. אז הוא עבר אצל הסבא שלי, הנזיר, חותן שלו, וביקש לנו את השופר שלו, וזה השופר.
הרב שלמה גורן באה ותלתה המשפחה לארץ והפכה להיות משפחה חלוצה שהגשימה ציונות הלכה למעשה באדמות כפר חסידים. התגלה שלמה הצעיר כעילוי וכגאון. על התקופה הזו מספר גיסו, הרב שר ישוב הכהן היום, רבה של חיפה.
הילד שלמה גורן, שהלך לבית הספר המקומי, שנוהל אז על ידי המשורר שם שלום. כשביקר חיים נחמן ביאליק אצל המשורר שם שלום, הוא לקח אותו לבית הספר ואמר, יש לי עילוי שאתה חייב לראות אותו. ואז ביאליק בחן את הילד שלמה גורן, שביצע מכליו, מהתשובות המפורטות, המחוכמות של הילד, והילד כזה לא צריך להישאר בכפר חסידים, הוא צריך לעבור לירושלים. ואז ביאליק פנה נדיב בשם בצלאל דבלייסקי. הוא לקח על הוצאותיו את הבעלתה מירושלים, באופן חולשי שילם למשפחה סכום כסף על מנת שהילד יוכל להישאר בירושלים. סיפרו עליו שהוא לומד בכנסת 12 שעות ביממה, לא מפסיק לאכול בקושי, אפילו תיארו שכאשר נפל עוד פעם כפתור, הוא תפר את הכפתור והמשיך ללמוד. והאבא הגאה לקח את בנו אל הרב הראשי, אל הרב הבעלי, כהן קוק זצ"ל, להראות לו את הבן שהוא יבחן אותו וכן הלאה. מיד נקשרו את יחסים מאוד קרובים ביניהם. הוא לא למד בישיבה שלו, הוא למד בישיבת חברון, אבל היה מעין תלמיד לרב שקיבל אותו באהבה, ומדי פעם ישב איתו ודיבר בלימוד.
הרב שמי בירושלים, כאן נפגשו הלבבות עם צפיה, ביתו של הנזיר הירושלמי המפורסם, הרב הכהן, והרב הושפע מדמותו הייחודית. מעבר ללימוד ולהקמת הבית עם הרבנית צפיה, חש שלמה גורנצ'יק דחף לתרום למערכות המדינה ולצה"ל הנמצא בחיתוליו. יש צורך להקים מסגרת שתדאג לחייל הדתי ולצרכיו, ובראייה הכללית יותר לדמותו ולצביונו היהודי של צה"ל כולו. כך ייסד וטיפח את השירות הדתי שהפך להיות חיל הרבנות הצבאית. הבסיס להקמת המסגרת הזו, מסגרת כולה של הרבנות הצבאית, הייתה התקשרות עם הזקן. הזקן שאמר כן, דוד בן גוריון.
מיד עם כניסתו לתפקידו, ועולה בממשלה הצעה, על פיה ישרתו החיילים הדתיים ביחידות נפרדות.
לתימוני הרע, אבל זאת הייתה עובדה. כאן השר ציזיק, יכונו לרחת גם כן, הוא ייצג את השמאל, הוא אומר, אני תומך בדרישה הזאת. אני מציע שהחיילים הדתיים, לשבט אותם בכיתות, במחלקות, בגדודים, בחטיבות, בכנפות, אוכל האוויר. מיוחדות, והם יתפללו כל היום, יניחו תפילין כל הימים, יאכלו קוגלו וצ'ון חמים כל הימים, בתנאי שאנחנו נוכל להתנהג כמו שאנחנו רוצים. קם בן גוריון, לשמחתי, הוא אמר ככה, הגיב על דברים, הוא אומר, אני מקבל לדבריו של הרב גורן. הוא אומר, יש לנו עם אחד, יש לנו מדינה אחת, יש לנו צבא אחת, ולא יהיו שתי צבאות. מי שאוכל כשר, אסור לו לאכול לא כשר. אבל מי שאוכל לא כשר, מותר לו לאכול כשר. ולכן כולם יאכלו כשר. מי ששומר שבת, אסור לו לא לחלל שבת. מי שמחלל שבת, מותר לו גם לא לחלל שבת. זאת אומרת, כולם יאכלו שבת, פרט לענייני ביטחון.
ואחד המבצעים הראשונים של הרב, שעוררו השתאות נוכח המסירות וההקרבה שגילה, היה מבצע הבאת גופות נופלי גוש עציון לקבר ישראל. כל מבצע כזה היה סוחט אותו רגשית ופיזית, אבל הוא ראה בכך חובה יהודית ומוסרית ראשונה במעלה. ידע כל נופל שלא יותירו את גופתו בלי להביאה לקבר ישראל ובכבוד העולם. ומן המתים אל החיים, מחברת שמצאנו בלשכת הרבנות הצבאית חזית א', כך קראו לזה אז באותם ימים, של ראשית הצבא, מספרת על הרב הצבאי שנוסע לרב גורנצ'יק בקריה בתל אביב כדי להתעדכן. ורב גורן, הוא טיפח את המוטיבציה לשרת ברבנות הצבאית, את גאוות היחידה, הוא חשף פתיחות דווקא בקרב הציבור החרדי. הייתה לו איזה מין מפתח מיוחד להביא אותם. הנה קטע מיומני כרמל של אותם ימים, שמתעד את הגיוס של אברכי ישיבת ויז'ניץ, לא פחות ולא יותר.
הרב הראשי לצה"ל, אלוף משנה שלמה גורן, בירך עשרות בחורי ישיבה אשר התייצבו בשערי צה"ל והתגייסו כחוק כדי למלא את חובתם האזרחית, ולאחר מכן להתלטב ביישוב הספר המיעוד הנמצא בגבול הדרומי של המדינה מול עזה. הבחורים כולם חסידי ויז'ניץ החליטו להתגייס, אף שחוק שירות הביטחון פוטר אותם משירות צבאי עקב היותם תלמידי ישיבה. ברכת הרבי מויז'ניץ מלווה בחורי ישיבה אלה בדרכם החדשה וכל אשר יפנו.
היו ימים. הרב כלוחם משתתף פעיל בשדה הקרב, זוכה להערכתם של המפקדים והלוחמים, כשראה יום אחד שאין אף חייל דתי אחד בצנחנים אמר, אני אהיה הראשון, ועבר את המסלול של אימונים והכשרה של הצנחנים. ואחת הצניחות, אגב, הוא שבר את הרגל, אולי כדי שזה לא יקרה לאחרים, חיבר את תפילת הדרך לצנחן. מעבר לכך, צנח גם עם טוסים של חיל אוויר, בלי מצנח, והם אהבו לראות אותו מאוד בבסיסיהם. ואל האחווה הזאת, אחוות הלוחמים, הרעות הזאת, הוסיף גם, בעקבות הקשר המיוחד עם בן גוריון, את חידון התנ"ך הצה"לי, אחד האירועים המרגשים ביותר באותם ימים שהתקיים בהיכל התרבות בתל אביב.
בהיכל התרבות בתל אביב נכח קהל רב של חיילים ואזרחים, במיוחד הארצי הכללי התנ"ך של צה"ל. ראש הממשלה שנכח באולם העניק את הפרסים לזוכים. רב גורא יעקב ספיר במקום השלישי. מרדכי שוורץ במקום השני. ובנימין אליאסוף, חתן התנ"ך של צה"ל.
נדמה לי שהיה גם רב טוראי זבולון עמר בין הנבחנים. וכמו צה"ל, במיוחד כאשר משפחות אלו מגיעות למעמדים כמו בר מצווה במשפחה. לכן ייסד הרב את בר בת המצווה לבני המשפחות, אירוע שנחרט בתודעת הנערים והנערות לכל חייהם, טקס שמתקיים עד היום הזה. ככלל, התמיע הרב הרבה סמליות, הרבה טקסיות בחיי צה"ל. ציר חיטים לקראת פסח, הכשרת המטבחים, הרב עצמו רופא את המצות, חי רגעים, ועורך את הסדרים המרכזיים של צה"ל.
בשירה ובריקודים לנוכח קדי מים שלנו לילה בבית ונשאחו לבעוד יום, החל בירושלים נמצא עשיית מטה שמורה לחיילי צה"ל. הרב הצבאי הראשי, אלוף משנה שלמה גורן, כחיני דת וחיילי הרבנות הצבאית הראשית, היו בין מקרצצי השולחנות, עליהם גילוש הבצק למטות. אין השולחן, ותן את הכלים לרישה, יש לקרצץ ולבדוק היטב, שאין יעלה עליהם חמץ חלילה וחס. כאשר טוהר השולחן היטב, והוסק התנור כשמול חצי היסקו, לוקחים כמפליטים או צהורים שנשמרו בשעת פטירתם, יוצאים את המים שלנו ונזדקקו, עובדים ומגלגלים את הבצק, והרי הוא מוכן למאפה מסע שמורה, שירה ולהרים.
הרב גורן מנסה גם ליצור נוסח אחיד של התפילה, של ההגדה של פסח, ובכך להקעות קצוות ונדות, הוא האמין שאנחנו עם אחד כאן מתחדש בארצו, יכולים להתפשר וללכת ביחד על נוסח אחיד. אם ההגדה הוא מצליח, אם הסידור קצת פחות, אבל התפילות שחיבר נשארו כנכס צאן ברזל בחיי הצבא, וכך גם מוסד שנשאר עד היום. מסע ההתעוררות שהנהיג ערב הימים הנוראים בצה"ל כולו.
בהר ציון המשקיף על העיר העתיקה, הרב משתתף בטקס חתימת ספר תורה לזכר חללי מלחמת העצמאות. הנשיא יצחק בן-צבי, אב שכול בעצמו, חותם את הספר. מעולם הרב לא הפסיק לחלום על ירושלים.
ירושלים באמת עמדה במרכז עולמו של הרב. פעם הוא ציטט לי את שי עגנון, שאמר שאת כל הערים בעולם אפשר לצייר, חוץ מאת ירושלים, כי ירושלים היא ציור בפני עצמו, היא הציור עצמו. ובמרכז עולמו, כאמור, מעוגנת ירושלים בתפיסה הפילוסופית שלו, והגיעה לשיא האמוציונלי הגבוה ביותר, הנדיר ביותר, במלחמת ששת הימים, 1967, כאשר ישב עם הצנחנים קודם לפריצה לעיר העתיקה, כאשר העניק להם את ברכת הדרך לקרב, הרב הראשי, הרב וייס, תיאר חלק מן הדברים, כאשר הוא עודד את רוחם והשתתף יחד איתם במרוץ אל אבני הכותל המערבי. והשופר שלו הרעיד את נימי כל העם היהודי כולו. את החוויה מתאר כתב גלי צה"ל שהתלווה אליו.
הרב גורן רצו לדלות, ואני, בת אחרי, רצים אחריו. רק שהגענו בעצם למכונית שלו, הוא נכנס למכונית, אני נכנסתי אחריו, אפילו לא ביקשתי רשות לא שונות, פשוט נכנסתי למכונית. נכנסתי למכונית, הוא אומר לי, מי אתה? אני אומר לו, אני כתב גלי צהל, מה אתה עושה פה? אמרתי, אני רוצה להיות איפה שאתה. אתה הולך לפגוש את מוטה, אתה הולך לעיר העתיקה, אני רוצה להיות יחד איתך. הוא אומר, בוא, אני זוכר שלמטה, לכיבוד ואדי ג'ורס, היו בעצם שני טורים של חיילים. והם הלכו, התקדמו לעיר העתיקה, ואנחנו התחלנו לרוץ ולעקוף אותם, לרוץ ולרוץ ולרוץ ולעקוף אותם. ורצנו כל הזמן קדימה, עד שהגענו בעצם לעלייה לשער הארץ. אני רצתי אחריו, אני כמובן גם כן חייל בן 19, נדבקתי בהתלהבות שלו, ואני גם אומר את זה, העיר העתיקה, ש-19 שנה לא הייתה בידינו, אבל הוא נכנס באיזה, לא יודע, באיזה מין ריצת עמוק, באיזה מין התלהבות כזאת, שממש לא מן העולם הזה, הוא רץ. כשאנחנו מגיעים לתוך שער האריות, אתה תקוע שם טנק.
קרה לך שם טנק על הבא?
אלף מזומך
לטנק
להיכנס לתוך
העיר,
ואת
החיילים עושים אחרינו,
עוברים
מעל הטנק,
ואת תקרא בבן הגל. תוך הסמטאות האלה של העיר העתיקה, הריצה הזאת, וההתלהבות הזאת עם ההט של הקריאות שלו, אה, הוא צועק, אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים, עד שהוא הגיע בעצם לרחבת הר הבית, יד המסגדים.
אלוף בר-לב, לאן אנחנו הולכים כרגע?
אנחנו הולכים מערבה, זאת אומרת, במקרה זה לכותל המערבי.
והנה, אנחנו הגענו כרגע לכותל המערבי, הרב קורן מסתלם לבניית הכותל המערבי, לנחי ציון ובוני ירושלים! אמן. התקדם והתקדש, שמי רבה, ובחיתי להיות בין אלה ששחררו את בית המקדש,
והכותל המערבי. אמן! ומן התמונות הללו